סימן שי"א סעיף ח'. הסעיף שלנו עוסק בעניין של טלטול מן הצד לצורך דובור המוטור. והדוגמה של השולחן ערוך עוסק בה זה צנון שטמון באדמה, והעלים שלו יוצאים מעל פני האדמה, שהדין הוא שמותר ליטול את הצנון על ידי העלים שלו. הוא מטלטל, הוא נוטל את העלים של הצנון, ועל ידי זה הוא נוטל את הצנון מהאדמה. אף על פי שעל ידי כך הוא מטלטל את האפר שסביבות הצנון, בכל זאת, מכיוון שזה לא טלטול ישיר, הוא לא מטלטל את האפר באופן ישיר, אלא על ידי הצנון, טלטול מן הצד לצורך דובור המוטור, לצורך הצנון, הדין הוא שהוא מותר. נקרא את הסעיף בפנים. אומר השולחן ערוך, טלטול מן הצד לצורך דבר המותר, מותר. אילכך, צנון שטמן בארץ, ומקצת עליו מגולים, מקצת מעלי הצנון מגולים מעל פני האדמה. המשתבור המסביר, אני אקרא את לשונו, דאי לא היו העלים מגולים כלל, הרי בעל כורחוי מזיז אפר בידיים, ואסור. אם הצנון, אם העלים שלו טמונים באדמה, אז כדי ליטול את הצנון מהאדמה, הוא צריך להזיז את האפר בידיים, זה ודאי שזה אסור. ולא ישריש, אומר השולחן ערוך. כי אם הוא ישריש, מסביר המשנה ברורה, אז יש כאן בעיה של תוילש. או יקר דובו מגידול, אוי, הצנון כבר ישריש באדמה. ולא יזו בלבד שלא ישריש, אומר השולחן ערוך, וגם לא נתכוון לזריעה. אם הוא הניח את הצנון באדמה לכוונת זריעה, אף על פי שהצנון עדיין לא הוציא שורשים, לא ישריש באדמה, אבל מכיוון שהצנון נתון באדמה למטרת זריעה כדרך זריעה, הדין הוא שאסור להוציא אותו משם. אני אקרא את המשנה ברורה כאן. דאי ישריש, אפילו אם היה גם גוף הצנון מגולה מלמעלה, גם כן אסור להזיזן ממקומה משום תולש. וגם לא נתכוון לזריעה. דאם היה נתכוון לזריעה, אף שלא ישריש אסור. כיוון שמתחילה היה רוצה בהשרשתם וטמונים בקרקע כדרך הזריעה. כאשר כל התנאים הללו מתקיימים, אין כוונת זריעה, הצנון לא ישריש, העלים שלו מגולים מלמעלה, הדין הוא שנוטלו, אף על פי שבנטילתו מזיז אפר במקומו. בכל זאת, מכיוון שהטלטול של האפר הוא לא בידיים, אלא מן הצד על ידי הצנון, הדין הוא שמותר. ממשיך השולחן ערוך, ואף על פי שהוסיף מחמת לחות הקרקע, מותר. אף על פי שהצנון הוסיף לגדול מחמת לחות הקרקע, הדין הוא שאין בזה בעיה של אויקר דובו מגידולוי, אם הוא לא ישריש באדמה, וגם כאשר הוא לא יתכוון שהצנון יזרה באדמה. ממשיך הרמו, ואפילו הניחו שם מבעוד יום, להיות שם כל השבת, הדין הוא שמותר ליטול את הצנון. מה החידוש? המשתבור מסביר שכוונת הרמו להקשות קושיה. למה לא נאמר שהצנון שנמצא מתחת לאפר יחשב לבוסיס, בוסיס לדובור האוסור, בוסיס לאפר שנמצא מעליו? על זה אומר הרמו, ואפילו הניחו שם מבעוד יום להיות שם כל השבת. בכל זאת הצנון לא נחשב לבוסיס, והוא מותר בטלטול. ולמה? דאין באויכלי משום בוסיס לדובור האוסור. המשתבור מסביר שכל בוסיס, דהיינו, כל דבר היתר, שמעליו מונח דבר איסור, הדבר היתר התחתון גם הוא נאסר בטלטול כמו המוקצה שמעליו, משום שהדבר היתר התחתון משמש את המוקצה שמעליו. אבל כאן זה בדיוק הפוך. האפר משמש את המוקצה שמתחת. האפר משמש את הצנון. אז לכן זה לא נחשב לבוסיס. אני אקרא את לשון המשנה ברורה. אוכל לא נעשה צנון בסיס לאפר שעל גבו, מטעם שאין באוכלים ורוצו לא ימר. דבאוכלים אילו לא שייך בוסיס, דלו לא הייתה כוונתו בהתמנה כדי שיהיה האוכל משמש לאפר, אלא אדרבה, שיהיה אפר משמש לאוכל. ועכשיו עובר השולחן ערוך לנושא נוסף. עד כאן עסקנו בטלטול מן הצד, שזה מותר רק לצורך דובר המוטר, לצורך הצנון. עכשיו עובר השולחן ערוך לטלטול בגופוי. מה הכוונה טלטול בגופוי? הדוגמה שהשולחן ערוך מדבר עליה, אדם שוכב על מיטת קש, הקש הוא מוקצה, מותר לו לנענע את הקש בגופוי כדי לעשות שהקש יהיה יותר נוח לשכיבה. נקרא את דברי השולחן ערוך, וטלטול בגופו אפילו לצורך דבר האסור, מותר. אפילו אם הוא מטלטל בגוף שלו, הוא מנענע את הקש בגופו לצורך הקש, הדין הוא שמותר. אילכך, קש על גבי המיטה, דסתמו מוקצה להסקה, מנענעו בגופו, כדי, אומר המשנה ברורה, שיהיה צף ורך לשכב עליו. ואין בזה בעיה של טלטול מוקצה, כי זה טלטול בגופו, אפילו לצורך דבר האסור, מותר. ואם יניח עליו מבעוד יום קר או כסת, מנענעו אפילו בידו, שהרי הכינו מבעוד יום. אם מבעוד יום הוא יניח קר או כסת על גבי הקש, אז בזה שהוא יניח קר וכסת על גבי הקש, הוא ייחד את הקש שלא יהיה מוקצה, שיהיה מותר בטלטול. אז מותר אפילו לטלטל אותו בידיים. וכן אם חשב לשכב עליו, במחשבה לבד, הוא מכין את הקש שלא יהיה מוקצה ויהיה מותר בטלטול אפילו בידיים. Thank you.